מאמר שלישי. מאמר שלישי. פסקה. מם ג' יכול להיות? מם ב'. טוב. מה? מאמר שלישי, פסקה מם ב'. בכללים האלה שהבאת ושאיני יכול להחישם, כבר ביטלת פרטים אחדים אשר היה בדעתי להביא לפניך מטענות הקראים, וסברי כי לא תוכל להשיב עליהם. כן, כן, זה נמשך עוד. מם ג' לאחר שנתבררו הכללים, אל תשים לב לפרטים, כי על פי רוב טיפולנה הטעויות בפרטים, ועוד, כי הפרטים מסתעפים לרוב אל אין שיעור, ואם יחלקו בהם שני אנשים, יקשה עליהם לצאת ממבוכתם, ועלו כזה יהיה גם דבר האדם אשר נתבררה לו חוכמת הבורא ותבונתו הכוללת. אדם כזה לא ישים לב לעוול הנראה לעין בעולם, כמו שאמר הכתוב, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ. וכן אדם אשר נתברר לו במופת הגיוני, דבר השארת הנפש אחרי כלות הגוף, כי הנפש אינה גוף, אלא עצם נבדל מן הגוף, כמלאכים, לא ישים לב לקושיות אשר תקשה הסברה על כך. מהיעדר פעולת הנפש בשעת השינה ובשעת מחלה, הגורמת בלבול למחשבה וממצבי הנפש התלויים במזג הגוף, ולטענות דומות לאלה שאין מחשבות מבלבלות. טוב, אני נקרא עוד כמה פסקאות כי זה הכל נושא אחד כאן. אומר לו הכוזרי, ובכל זאת לא אמצא לי מנוחה עד אשר תשמיעני דעתך על פרטים אחדים, אם כי תוכל להוכיחני על זה, כי הלא הודיתי לך בכללים אשר הסברת לי. אמור מה שאתה רוצה, מה שתרצה. שואל אותו, האם לא נאמר אצלנו דין אנשי מפורש בתורה? עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. וכאן זה כל הסוגיה כאן. של איך יכול להיות? שאתם לקחתם הרבנים, לקחתם פסוק מפורש, ונתתם לו פירוש, עם כל הכבוד, אין לו קשר עם מה שנאמר. וכל השמיניות שעשיתם באוויר כדי להוכיח, כן? שלא מדובר באנישה פיזית, אלא בממון, כל אדם שיודע קצת לקרוא את מה שכתוב בתורה, לא יסתדר עם הפירוש שלכם. והקראים שבאים פשט, הם הצודקים. אז שכנעת אותי לגבי הכללים, שמה? שאי אפשר להבין שום דבר ממה שכתוב בתורה פשט, כפי שהקראים. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. כי הם בעצמם אחר כך מביאים פירושים מסוימים, כדי להסביר איך הם מבינים את הדברים האלה, וכל אחד יש לו את הפירוש שלו, עד שבסוף יתחילו לקבץ את הפירושים האלה, ולהגיד זה הפירוש הקראי לדבר הזה. קיבלתי את הטענה שלך, אבל כאן, חביבי, קצת רצינות. יש אנשים בתורה. אז מה אתה עכשיו עוקר את הפסוק, ואומר ממון?
אני חושב את הדיבון השני.
כן. בסדר, וזה הסוגיה, וזה עוד כמה פסקאות, בסדר? אז נקרא עוד קצת ונחזור לסוגיה עצמה. אומר, מנסה לענות לו ככה, האם לא נאמר בסמוך לזה ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש? כן? האם זה תשלום כופר? נו, והביטוי הזה, נפש תחת נפש, גם נמצא לגבי... אין הכתוב אומר, אדם שהרג סוסך, הרוג סוסו. כי אם כה יאמר, קח את סוסו. כי מה ביצע בהורגך את סוסו? זאת אומרת, אנחנו רואים שכאן הוא הולך לכיוון שהוא לא כל כך פשוט, כי בוא תחשוב בצורה רציונלית. מה התועלת? כן? מה התועלת?
זה לא עונה לשאלה, כאילו זה...
עדיין שהוא עוד לא עונה,
כאילו,
כי בעצם ברגע
שהוא
עונה לך, אתה מפעיל להיגיון שלך, אתה צריך לשחק.
זה כמו
בקרב. רגע, גם הגיע מגבול.
כן, ברור, זה כמו בקרב. קודם כל, ריכוך ארטילרי כדי לרקח קצת את זה. זה ברור שזה לא ממין הטענה, כן? הוא טוען טענה עקרונית. תסביר לי בסופו של דבר מה השיטה של חז"ל, בפירוש כל הפסוקים האלה. הוא עונה לו, תחשוב בהיגיון. טוב, מה, הגיון של מי אגב? כן? וכן, אדם שקטע ידך, כך כופר. מה התועלת? כן? כי מה ביצע בכוחתך את ידו? אף כי דינים שיש בהם משום סתירה לשכל הישר, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, וכי, איך נוכל להישאר זאת? הוא נתן לי בוקס. אז מה, אני, איך אני נותן לו בדיוק אותו בוקס?
מאותו
כוח. ובזה, שזה בדיוק ייראה מילימטר פה. וכי, איך נוכל להישאר זאת? ייתכן, כי האחד מהם ימות מפצעו זה, והשני לא ימות מפצע הדומה לזה. ואיך נדאג לדבר כי יהיה הפצע אשר יושם בו דומה בדיוק לפצע אשר שם בחברו? כיצד נעבר עינו של אדם אשר אין לו כי אם עין אחת? ככופר לעיוור עינו של אדם אשר לו שתי עיניים. וישאר זה עיוור בשתי עיניו שעה, ושהאחר יהיה עיוור רק בעינו האחת. והרי התורה אמרה, כאשר ייתן מום באדם, כאן ייתן בו. אך למה לי לדבר איתך על הפרטים האלה אחרי אשר הקדמתי לך, עד כמה רב הצורך במסורת וכמה נאמנים מקבליה, ומה רבה גדולתם והשתלבותם.
כאן הוא חוזר לנקודה.
כן, בשמירתה. כן. כאן הוא חוזר לנקודה העקרונית שלו. אפשר להשוות את הדברים שלו עם מה שהרמב״ם אומר במורה מול זה, אבל קודם כל ננסה להבין, למה אנחנו צריכים לפני, אם הוא היה בא ואומר, אני כבר הוכחתי לך, כן? שיש מסורת והיא נאמנה, ומספיק, למה אני צריך את ההסברה?
לשלול את הקראות.
ברור שהוא נגד, אבל הוא אמר, זה עניין של מסורת. אנחנו הפושים נסמכים על מסורת שאנחנו באים וטוענים שאימא משה רבנו ועברה מדור לדור בצורה נאמנה מדויקת וכו'. מספיק. או שזה נכון או שזה לא נכון. למה פתאום אני צריך את ההסברה הרציונלית כביכול שאם הוא נתן לי בוקס אני לא יודע בדיוק להחזיר לו את הבוקס הזה. ולכן זה יהיה כופר בכסף. תגיד, זה המסורת שלנו גם.
אבל
צריך
להסביר
לגוי
שהוא לא באותה מסורת.
זה יותר
משכנע.
אבל איזה גוי כאן? לפרשת משפטים.
זה
בתוך החברה הישראלית.
הוא מנסה לתת לו את הלוגיקה, אבל הוא אומר, תשמע, זה לא העיקר.
אבל אין לוגיקה.
יש לוגיקה מסוימת, אתה יכול להגיד שאתה מקבל יותר, מקבל פחות, אבל בטח יש לוגיקה. הוא מסביר לו.
לא, זה הייתי מקבל, אם בגמרא חז"ל היו הולכים בדרך הזאת. אבל הם לא, בשום מקום, באף סוגיה לא אומרים שיש כאן לוגיקה מסוימת.
הוא מדבר בשפה שלו, של הפילוסופים שלו.
בסדר.
והוא אומר לו, אבל אצלנו זה לא העיקר, העיקר זה המסורת.
אז תגיד, העיקר זה המסורת.
זה הוא אומר.
הרי הוא כבר אמר לו את כל זה לפני זה, ויכול... הוא בעצמו אמר, אני השתכנעתי מהטענה הכללית, נגיד.
אז למה, אז אתה אומר, זה
ארטילריה
לריכוך, זה טקטיקה
כזאת? לא, זאת שאלה שצריך לשאול.
אז אנחנו צריכים לשאול על יהודה לוי, על רבי יהודה לוי.
כן, כן, כן. אבל כנראה שיש כאן משהו יותר עמוק, כי למה דווקא המקרה הזה הוא לקח?
אז אני חושבת שזה יכול להיות שכאן בעצם במקרה הזה הוא רוצה בדיוק להראות את גבולות גבולות היכולת האנושית להגיע לדיוק בצדק ובאמת. זאת אומרת, מי מאיתנו יכול לעשות, הרי זה הניסיון שבהפוך על הפוך שסדום, כן? שכל מיני דברים מעוותים. מי מאיתנו יכול להגיד ש... זה גם טענה לכל אלה שטוענים שהתורה היא נכתבה בידי בני אדם חכמים וכו' וכו', כן? מי מאיתנו לא יכול להגיד שהעונש המדויק לזה הוא ככה וככה? אלמלא התורה ואלמלא המסורת, לא היינו יכולים להגיע מדעתנו לאיזשהו אפשרות לצדק בעולם. זה בעצם מה שאני
רוצה להגיד. יש מדינות שיש להם חוקים ומשפטים שהם לא קשורים דווקא לכל השכל האנושי, כאילו. מקיימים מדינות,
הרבה מהם הם תוצאות שלנו, של המוסר שלנו.
השאלה שלי היא כזו. אם אני לוקח את מה שנאמר פרשת משפטים, כמעט בכל פסוק שני שמה מות יומת. לא משנה מה, יומת יומת. מה אתה אומר? מות יומת. טוב.
עכשיו... תורת חיים יש לך פה?
כן, לא, לא. אני הולך עכשיו, אני לוקח את כל הסוג, בבקמה ומציע וזה. מה אני רואה? שהמות יומת הזה נשאר על הנייר. בפועל...
תשלום זה
עוד סיפור עצמו.
גנב, אז יש לו את
הזה. הייתה התחרה? איזה התחרה הייתה? בהתחרה אמרת בדיוק שאם אתה עושה, זאת אומרת, הבן אדם בא עם להרוג את השני, עצור.
התחרה.
כן, כמו היום.
והוא צריך להגיד כן, וזה. והעדים צריכים להיות כבר פה. אז בשביל מה זה פה? מה זה, מה זאת אומרת בשביל הרעיון?
בסוף, זה היה בסך בסוף מחבלים ש...
הצדק האמיתי זה באמת שהוא ימות. זה מה שהיה צריך להיות. אבל כמו שמעני תורה, בגלל שהמוסר יורד בלי סוף.
בסדר, זה... זה
מתפשר כל פעם יותר.
בסדר.
מה זה יורד? אבל זה... זה המוסר יורד. של ההיסטוריה המוסר עוד. זה לא אחרי 2000 שנה.
לא, אבל המוסר ההתחלתי קבע שמות שומת. זה אם האנשים היו באמת
מוסריים. לא, אם אני מקבל את העיקרון, מה שהוא אמר לו, שמשה רבינו לא רק קיבל תורה שבכתב, אלא גם תורה שבעל פה, כי זה השורש לכל המסורת שהוא מזכיר כל הזמן. אז מה בדיוק אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? תכתוב בתורה מות יומת, ותסביר לסנהדרין שזה לא כך.
אבל גם בקין...
זאת אומרת, זה לא בגלל המצב הירוד של החברה.
הוא ידע שזה ירד. הוא ידע שהאנושית לא
קדרה. אז הוא ידע מראש.
יחיה קין בהבר. היה אמור למות קין? מצד הדין, מידת הדין של העולם. סתם בהתחלה של ההיסטוריה, נכון?
לא, קין לא ידע מה זה להרוג ולא ידע מה זה מוות. קין זה מקרה לחוד.
כן, כן, בסדר. אני שואל לגבי מעמד הר סיני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב מות יומת, בפועל תעשה משהו אחר. הרי זה הטענה.
נכון.
מה?
לא.
לא. מה עושים עם מה איך אנחנו מפרשים את הפסוקים של המסכן שהלך שחילל את השבת? כן? שמשה אומר שהוא לא יודע מה הדין שלו?
כן, הוא שואל. הוא קושש לא יודע, זאת השאלה.
זה אומר, בכלל ההתחלה יש כאן בעיה, כן? איך זה קרה בדיוק? מה זה? לא. יש כאן.
אולי זה בדיוק הנקודה, אבל שבגלל שמציאות היא מורכבת, אתה חייב לפרש את הדברים.
שנייה, הנקודה שלי שכרגע לא לחפש את התשובה. השאלה היא, מדוע הוא לא שואל את השאלה הזו, והדיון הוא על עין תחת עין. למה עין תחת עין הפך להיות לסמל של הקושי של לממש את מה שכתוב בתורה שבכתב? כי זה לא רק אצל הכוזרי קורה. אצל ה... זה מאז ומאז ומתמיד. כולם.
אולי זאת התמיד. זה דווקא מה שהגויים לוקחים שהם רוצים להתנפל על היהדות, הם רוצים את זה ואומרים, יין תחת עין.
ברור. כי... נכון. מי? כן.
בדיוק מוסס על זה.
כן.
התיאור שם, שיש איזה חוב של גוי שהוא לא רוצה להחזיר אותו, ואז מביא אותו לבית המשפט, את הסוחר, והוא צמא הדם, דורש ליטרת דם.
עכשיו אני מבין למה לא קראתי את הדבר הזה.
אבל שייקספיר היה אנטישמי, אז הוא...
אני, שתדעו, אני בור והמארץ בכל השפות. בסדר? גם בצרפתית וגם באנגלית וגם בכל שפה שאת רוצה, לא מעניין אותי. כן, לא עניין אותי אף פעם. יש הקלטה אפילו.
הוא נדרש על ידי בית הדין לקבל בדיוק.
מה?
לקבל
בשר.
יש מחלוקת.
תלוי, בוא נבדוק את זה במקור האנגלי, בסדר? בדיוק איזה מילה הזאת.
נו, ו?
לעצור את הנקודה, בדיוק
לזה. ו?
ואז הוא אמר, נצטר, אני לא יכול, והסיד במשפט. זאת אומרת, יצא מזה היהודי, הרודף בצע, צמא אדם, הנורא והיום, שמתבסס על העין תחת עין, האם אנחנו יכולים להקשיב את זה בדיוק.
ואת רוצה להגיד שגר בביניים כך היה?
והוא בוודאי הסתמך על כל מיני תיאוריות ש...
לא, כי זה באמת מעניין, רואים את זה שבמהלך, לא דור אחד או שתיים, מאות שנים מיגדו את הדיון תמיד בסיפור הזה של עין תחת עין.
אבל הטענתי את זה.
כן, ברור, ברור, ברור.
גם מתוכנו, לא רק מהם.
לא סתם הוא מעלה, זה ברור. זה ברור שיש כאן, מבחינתו יש כאן סוגיה עקרונית שהוא חייב להתמודד מולה, כן? שיכול להיות שהוא שמע התקפות של הכמרים בסביבה שלו, כן, או שהיהודים באו ושאלו וכו', והוא מציג את זה בצורה כזו, כי אחרת, אני באמת לא מבין את הקטע כביכול הרציונלי כאן באמצע, שמיותר לחלוטין לפי הדרך שהוא בחר לענות לטענה העקרונית של הקראים, שזה עניין של מסורת לזה.
זה לא באמת עונה.
לא, זה לא עונה, אבל יכול להיות שמישהו...
זה בדיוק הנקודות הרגישות. אז בוא נאמר כמו שאתה אמרת קודם, הוא מקבל את העיקרון שאי אפשר לסיים את התורה שבכתב בלי תורה, שאני לא יודע איך מעזמי, אבל הוא מגיע לקור הקשה.
שנייה. הרי זה ברור שזה לא מבחינה היסטורית מה שקרה בדוסיח בין החבר ובין הזה. ולכן כאשר הוא בוחר כאן להתמקד בשאלה הזאת, ובית, להשחיל באמצע הטענה העקרונית שלו, שהכל זה עניין של מסורת. כן, זה כבר כמה וכמה, מתחילת הוויכוח עם הקראים, זה הטענה העקרונית שלו, כן? פתאום להכניס כאן, וזה לא נחוץ לשום דבר, וזה גם לא מוסיף הרבה.
אבל הכוזרי בכלל לא ממשיך את הכיוון הזה עכשיו.
בסדר, אחר כך, לכן עצרתי פה כרגע. בסדר, כי אחר כך הוא מדבר...
הוא מורח מהבעיה.
אחר כך הוא מדבר על תאומה ותארה, איכשהו זה קשור לכל הסיפור. אבל כרגע הוא פתאום בא ואמר את זה... כי הוא מציף בעיה שכנראה הייתה אקוטית.
היא אקוטית תמיד הייתה.
הייתה אקוטית, והשאלה היא מדוע?
זה ברור שהיא.
לא, כי כמו שאני אמרתי, אני יכול לקחת מתוך פרשת משפטים כמעט כל מילה שם, ולהפוך את זה להתחלה, כי תקנה עבד עברי. על כל המפרשים מיד קופסים ואומרים מה זה כי תקנה עבד עברי.
למה קנית?
לא, למה כתוב עבד? כי תקנה עברי, הוא כבר עבד. לא, זה לא קל, כי המפרשים מפתחים את זה בכל מיני כיוונים, שרואים שיש כאן המון קשיים בכל הפסוקים שם. והגמרא וחז"ל דורשים על זה על ימין ועל שמאל, כן?
כי פה זה הנקודה הכי אכזרית.
אני חוזר למקרה של המקושש המסכן הזה. סך הכל מה עשה? לעומת כל הסיפורים שיש לנו בתורה, שבני ישראל עשו דברים הרבה יותר, המסכן כנראה לא למד שולחן ערוך. בסדר.
הפכו את זה הפוך על הפוך.
אני לא מדבר על הדרשות שבהפגנתיות וכו'.
לא, הפוך, שהוא רצה לברר בגלל האי בהירות.
בסדר, בסדר, הקריב את עצמו. בסדר, אני שם את זה בצד, זה לא העניין. אני אומר, יש מספיק. בעיות ברמת הפשט. כן? שלכל מיני סיפורים, כמעט ולא מתייחסים. לסיפורים האלה, ובמקום זה כל הזמן חוזרים לסוגיה הזאת של העין תחת העין. ויכול להיות שבאמת זה הפך להיות מבחינת התודעה העממית. זה הפך להיות, זה הסמל של התנ"ך של היהודי. כן? נכון. טוב. אז אני מדלג לצד השני של ים התיכון. אני אצל המוסלמים. אין שום שאלה. ברור, לא רק אז, בתקופה שלו, בכל המרחב התרבותי שנקרא האסלאם, שכובש את כל העולם, מישהו היה מעז לשאול שאלה כזאת, הרי בקוראן כתוב עין תחת עין, זה פשט. ברור.
זה מה שדעש עשו למעשה, הם יישמו את
האסלאם. נכון, אחר כך זה הכל כבר סיפורים שמספרים.
ומה הרצחנות הנוצרית? זה לא קשור.
עובדה?
לא, הם תוקפים אותנו.
ברור, לכן אני אומר, למה פתאום זה הפך להיות סמל? כי זה באמת דבר לא...
היהודים טוענים על מוסר, אז הם רוצים לתפוס אותם.
לא, והנוצרים לא טוענים על מוסר, ואחרים לא טוענים על מוסר.
לא מפריע, לא שמדברים על אהבה והם רוצחים, לא מפריע.
כן.
הם לא מתדברים על זה.
יש כאן משהו, יש כאן משהו מאוד עמוק, כן? ושוב, צריך לכאן להתחבר באמת לחזל. למה הם עשו באמת שמיניות באוויר כדי לבוא ולהצדיק את העובדה שזה ממון בסופו של דבר העונש?
למה זה
נתחיל לך? היו יכולים לאחד גזרת הכתוב אלא הלכה למשה מסיני למשל.
זה עוד יותר גרוע לגיל ממון, כי אז הגויים אמרו, עם הממון אפשר לסדר הכל. זה מה
שהיהודים
עושים. ככה זה לא טוב.
נכון, בסדר.
זה לא, אבל...
יש כאן באמת משהו מעניין. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין זה באמת איך הוא קושר את הסיפור הזה, כי עוד לא ענה לו באמת, עם ההמשך. שימו לב. ובכל זאת, אומר הכוזרי, טובה בעיניי דרך הקראים להיזהר מן התומות. רגע, מה הוא עונה לו? התומה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא יימצא האחד מהם כי אם בימצא חברו. או אתה טהור או אתה טמא, אין באמצע משהו. מקום שאין קדושה, אין תומה. התומה אינה כי אם עניין האוסר על בעליו לנגוע בדבר מן הדברים שבקדושה. אגב, למי אסור להיטמע? לכהנים. זה שחזל אחר כך באו ואמרו שאנחנו קובעים, אוכלים חולין זה לא קשור. כן? אז יש איסור על הכהנים להיטמע. למה? כי הם באמת בבית המקדש במקום הקדושה. זאת אומרת, יש סיבה מאוד פשוטה, מאוד ברורה. כן? לא צריך להמציא כאן שום סיפור. אל אומר לו, אינה כי אם עניין האוסר על בעליו לנגוע בדבר מן הדברים שבקדושה, זאת אומרת הכהנים. זאת אומרת מן הדברים שהוקדשו לאלוה כמו הכהנים ומאכלם ובלבושם, והתרומות והקורבנות ובית המקדש, ודברים רבים מלבד אלה. ואף הקדושה היא עניין האוסר על בעליו לנגוע בדברים רבים הידועים לכל. ורוב הדינים האלה תלויים היו בשכון השכינה בתוכנו. אולם כיום חסרנו. והדינים הדומים לאלה הנוהגים אצלנו כיום, כי איסור קרבת בשר עם הנידה ועם היולדת אינם מצד הטומאה, כי אם מצוות מיוחדות הם מאת האלוה. זה בקטגוריה היום של כל הדינים של איסור ויתר. לא קשור לשום דבר אחר. לא. לא, לא. וכן מה שנאמר אצלנו בדבר איסור האכילה עימן, ובדבר ההתרחקות מחברתן, אין בזה כי אם גדרים וסייגים מדברים המביאים לידי קרבת בשר. אם לוקחים את מה שמופיע בגמרא במסכת נידה. כל המסכת היא לא למעשה. מה שהוסיפו אחר כך זה על סמך המנהג שקיבלו נשות ישראל על עצמם, כאשר רואות טיפה אחת של דם, כאילו זה כבר דם נידה בטוח. בסדר? עקרו באמירה הזאת, זה רבי זרע שם בגמרא בברכות, עקרו את כל המסכת, כל מסכת נידה. ועל זה הוסיפו סייגים בלי סוף. בסדר? אז מה המקור של הדבר הזה? אבל דיני תומות בטלו מאיתנו. אתה לא יכול לבוא להגיד שזה מטעם, לפי מה שרבי יהודה לוי רוצה לטעון, כאן אתה לא יכול לבוא להגיד שזה מטעם הלכות תומה וטהרה. אז מה המקור? זה כמו איסור ויתר. כן? כי הננו כיום בארץ צמאה ובאוויר טמא, ונמצאים בקרבת קברות, מושחצים ומצורעים. וזווים ומתים, וכיוצא באל. וכן אסורה לנו הנבלה, לא בגלל תומתה, כי עיקר המצווה הוא איסור הנבלה והתומה, תנאי נוסף, ולולא מאמר חכמנו, עזרא תיקן טבילה לבעלי קראין, היינו מקבלים עליהם טבילה זו לא כמצווה, כי אם כמנהג טהרה ונקיות. זאת אומרת, זה לא בגלל זה, עכשיו שואלים הרבה אנשים, למה בהמה שלא נשחטה אסורה לאכילה? הרבה אנשים אומרים, היא טמאה. מאיפה? והנה אילו קיבלו הקראים עליהם את ההיזהרות מן הטומאות מצד הנקיות ולא חשבו על המצווה, לא היה רע בדבר. זאת אומרת, כאן המחלוקת עימה, שהקראים טוענים שכל הדינים האלה עדיין תקפים מצד טומאה וטהרה, ואנחנו טוענים שכל הדינים האלה מצד תומה וטהרה בוטלו, ורק מצד גורמים נוספים אחרים הם נוהגים, כן? אך הועיל ואין הדבר כך, יתפסו להתחכמות מתוך בערותם. מה שמסתבר כאן הוא שהקראים בסופו של דבר קיימו חלק מההלכה הפרושית כנראה. ורצו לחבר את זה לנושא של תומה וטהרה. וכאשר הם הסבירו את הסיבה, הם אמרו זה מסיבה של טהרה. כאשר לאמיתו של דבר, כאשר בודקים את השתלשלות העניינים, רואים שההנהגות האלה לא קשורות לטהרה או לתומה, אלא לדברים אחרים, כמו שאמר, אצלנו, נקיות וכו' וכו', כן?
לא מצד הנקיות.
כאן הוא אמר שזה מצד הנקיות.
אילו קראים קיבלו על זה נקיות ולא חושבו על מצווה, כלומר הם חושבים כן
למצווה. הם חושבים שזה מצווה מצד טומאה וטהרה. וריאל בא ואומר ההנהגות האלה הם מצד נקיות, כן? אז בסופו של דבר מה שהוא טוען כאן זה שהם מגיעים לסתירות. ולא מסוגלים לצאת מהסתירות האלה, כן? לא היה רב הדבר החויל ואין דבר כך יתפסו להתחכמות מתוך בערותם, וישנו את התורה ובאים לידי מינות. זאת אומרת, יתפלגו לכיתות אשר לכל אחד מהם שיטה משלה. הוא חוזר שוב לטענה העקרונית שלהם, מכיוון שהם להם הלכה אחת, אז כל אחד בא ומפרש את מה שהוא רוצה ועושה מה שהוא רוצה.
אני לא הבנתי מה שהוא אומר.
לא, זה ארוך מאוד.
לא, 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 שכנע לגבינו, לגבי הפרושים.
לגבי הפרושים לפי ריאל, חלק מהנהגות...
למה זה תופס היום?
תופס לא מצד תומה ותרה, אלא מאיסור, או היתר ואיסור, איסור והיתר, או נקיות. בסדר? זה משהו טוב. והתפלגות כזו היא מקור לביטול אחדות האומה, ויסוד ליציאה מכלל תורת האחד ממשפט אחד. כי כל הקולות אשר אנו מקילים במנעות, ותהיינה כאשר תהיינה רעות בעיני הקראים, אינם כי אם דבר קטן לעומת המינות שהם מגיעים אליה בחילוקי הדעות והגוברים אצלם. זאת אומרת, הקראים באים וטענו, אתם אומרים שאתם שומרים על התורה, בתורה יש פרקים שלמים על טהרה, אתם לא שומרים על הטהרה הזאת, אנחנו כן. אתם המצאתם סיפור שזה הכל בוטל, למה? כי אין בית מקדש. וחוץ מזה, זה לא חייב אף פעם את העם. זה הכהנים בלבד. סליחה, אתם הרבנים הפרושים. מי הדמות שמופיע אצלכם? זה הכהן. משנה ראשונה של מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. לא יכולתם להגיד משעה שמצאת הכוכבים ישירות. אז מכיוון שאתם רואים בדמות של הכהן הדמות האידיאלית שצריכה ללוות אתכם במהלך כל הגלות, איך פתאום אתם מצאתם איזשהו היתר כזה לבוא ולהגיד הכל בוטל? נכון, אין כהנים היום שאוכלים את התחומה, אבל אפשר לעשות כאילו. עובדה שאתם גם כן חלק מכם עושים כאילו, אוכלים חולין בטהרה. אז למה אתם לא אומרים שזה רק לחלק ולחלק אחר לא? מה, אנחנו לא עם אחד? יש משהו בטענה. מה הוא מחזיר להם? שאתם עם הטענה הזאת, בסוף אתם מגיעים למינות. למה? כי גם אצלכם אין תורה אחת ומשפט אחד. כל אחד עושה מה שבא לו. זה יגיד זה אסור, והשני יגיד זה מותר. על סמך מה? זה תפס את הפסוק ככה, וזה תפס את הפסוק בצורה אחרת.
זה תשובה. לא יכול להסביר את עצמך בזה שהשני לא בסדר.
לא, הוא בא ואומר, אם אתם תוקפים את זה שיש אצלי סתירות, אז אני מחזיר לכם שקודם כל אצלכם יש, לא פחות.
אוקיי, אבל זה לא תשובה.
מצד שני, לי יש מסורת. לי יש מסורת פרשנית. לא, סתם אמרו את מה שאמרו. כן? וחלק מהדברים, ההסברות שאתם רוצים לבוא ולתת, שזה מצד תומה ותארה, אני בא ואומר לכם שאתם לא הבנתם שום דבר, זה אף פעם לא היה מצד תומה ותארה, כל הדברים האלה, אלא מצד אחר. בסדר? אז הוא בא כאן, מה שאומר כאן, כי יש אשר יזדמנו 10 אנשים משלהם בבית אחד, ולהם 10 דעות. ועוד הועיל ואין הקראי רואי. אצלנו זה לא 10, זה 20. זה ההבדל, כן. הואיל ואין הקראי רואה את מצוותינו דורות בגבולות שאין לאברהם, אין כל ביטחון, כי לא יוסיף עליהם דברים זרים להם, ולא יגרע מהם דברים אחדים השייכים להם, כי יעלו. אצל הקראים הכל הולך אחר ההיקש, ההיקש זה אומר ההיגיון הרציונלי כביכול, של כל יחיד, ואחר טעמו, כן? בעיני הקראי קלה הנעת עבודה זרה בזהב ובכסף ובקטורת וביין.
מה זה קלה?
קלה, זה דבר פעוט כזה. על סמך זה משהו שומע מהם. אם כי על צד האמת טוב לו לאדם המוות מאשר יענה הנאה כזאת. לעומת זאת קשה בעיני הקראי הנאה מן החזיר. אפילו לשם רפואה, אם כי על הצד האמת אין זאת כי אם אחת העבירות הקלות שאדם חייב עליהן מלכות. וכן מקל הקראי על הנזיר. באכילת הצימוקים והענבים הוא מחמיר בשתיית שחר הדבש או שחר התפוחים, כי הוא נצמד לנאמר בפסוק בלי פירוש, כן? כל דבר שנקרא בלשון העם שחר הזה, זה, כן? נכון? והאמת היא להפך מזה, כי אין האיסור חל כי אם על היוצא מן הגפן בלבד, ואין הכוונה לאסור את ההשתכרות בכל דבר שיעלה על הדעת. אכן, את סוד האיסור יודע רק האלוה, ואיתו נביאה וחסידה. זה גזרת הכתוב. איפה? לפי הפרשנות של חז"ל. ואין לסמוך בזה על חוסר ידיעה של אנשי הקבלה ולא על דיון ולפי ההיקש. כי הוראת השם שחר הלא גלויה היא וידוע לכל, אך אנחנו מקובלים כי איסור יין ושחר האמור בכהנים כולל כל מיני שחקות. ואילו איסור יין ושחר האמור בנזיר אינו בא לאחי כי אם מאסיס הענבים בלבד. טוב.
הכהנים גם לא יכולים לשתות וודקה.
מה?
הכהנים גם לא
יכולים
לשתות וודקה. זה לא משחר. שיכורים גם
מוודקה,
גם
מערק,
לא
יודע מה. אני לא בטוח שהיה וודקה בתקופה שלו.
לא, יהיה וודקה ויהיה כהנים.
אוקיי, בסדר. טוב, בקיצור, מה שעולה כאן מהתיאור הזה, וזה עוד ארוך, כי זה עוד עמוד שלם שהוא חוזר על חלק הדברים האלה, כן? זה שוב, או שאתה אומר ומקבל את העובדה שיש מסורת פרשנית, או שאז הכל אפשרי בכל כיוון, ואל תסביר לי שאתה מקפיד יותר כי אתה נצמד לפשט כביכול הפסוק, לכתוב, כן? ואתה לא מוכן לזוז ממנו. עובדה היא שאתה יכול בכל מילה בכתוב להגיד דבר והיפוכו כמעט. בסדר? זאת הטענה. שוב. ומה אם יין תחת עין?
איפה זה? כן,
איזה נעלם
בטעין.
כן. מה, הוא אמר, לא רוצה, כאילו, לא רוצה לענות לך? מה קרה כאן? כל המהלך הזה, זה כמעט עד איפה זה? כן, 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 לא, זה יותר מזה, זה עוד נמשך קצת עד כמעט שני עמודים אחרי זה, כן? עד שהוא עובר לאנשי בית שני וכו', זה שלושה עמודים שלמים, כן? זה נשמע קצת מוזר. אז אפשר כמובן לנסות לחשוב כאן, או לחקור כאן בדיוק מה, מבחינה היסטורית, מה היו נקודות המחלוקת. שבתקופה באזור של ריאל עם הקראים, צריך לעשות כאן השוואה כמובן עם דברי הרמב"ם, שגם כאן לא יש לו מעט מעט התייחסויות לקראים, אבל במצרים, כן, לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר. כן, כל הדברים האלה הם דורשים עיון. אבל עדיין נשארה הטענה, או השאלה העקרונית כאן, מה...
יכול להיות שזה חוזר לשאלה מי זה ישראל באמת? הקראים חושבים שהם, אנחנו חושבים שהם...
לא, ברור, זה ברור, זה ברור. מבחינת הקראים הדברים ברורים, כן. הם נאמנים לזה, והם מאשימים את ה... יהודים הפרושים מסטייה חמורה ביותר, ודאי. ודאי. זה לא עניין של יותר נכונה, זה לא עניין של זה עניין של הגדרת החשיבות של המסורת ומהות תורה שבעל פה. האם מותר לחז"ל ולחכמי ישראל אחר כך לבוא ולדרוש בצורה שלכאורה נראית סותרת לגמרי את הפשט של הפסוק, עניין מסוים או לא. ומה הגבולות הגזרה בסיפור הזה?
זה התחיל עם הסיפור של למחרת השבת של פסח, לא של הרומר.
זה התחיל עם עם הוויכוח הזה, אבל זה ויכוח שישנו היום גם כן. יש ספר מאוד מעניין שנכתב על ידי הנין של החתם סופר, הרב גלזר, כן? כתב ספר שנקרא דור רבי על מסכת חולין. שם בהקדמה הוא בדיוק מתמודד עם השאלה הזאתי, מה התפקיד של תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב. טענה שלו שבתורה שבעל פה, שבתורה שבכתב נאמרו רק כללים, כדי לתת חופש פעולה לחכמים בכל דור, דרך התורה שבעל פה, לדרוש ולהכריע בהתאם לצרכים של הדור. עכשיו, זה יהודי אורתודוקסי, כן, שלא ניטה. ליברל ממש לא. זה אחד מהבודדים שהיו ציונים בהונגריה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בסוף הוא עלה לארץ. תחילת המאה ה-20, זה קצת לפני. התכתב עם הרב קוק, זכה לבוז מצד הרבנים האנטי-ציונים של הונגריה דאז, שהדביקו לו כל מיני כינויים, אבל זה תלמיד חכם מאוד מאוד מעניין, זה הנין של החתם סופר, כן? הספר נקרא דור רביעי על מסכת חולין. למה אני מזכיר אותו? כי עכשיו בדף היומי יש את הלומדים חולין, כן? ובהקדמה שלו באמת הוא, יש לו כמה פסקאות בדיוק על הנושא הזה, שמה הקשר בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ובדיוק סביב הנושא הזה שנראה שחזל עקרו ממש דברים מפורשים שבתורה שבכתב כדי זה. אז הוא בדיוק, הוא מתמודד עם השאלה הזאת. למה? והתשובה שלו היא, כי בתורה שבעל פה יש כללים. זאת אומרת, מבחינתו, הכלל, אפשר לקרוא... שבכתב, סליחה, מה אמרתי בעל פה? בתורה שבכתב יש כלל. אז אפשר להגיד, זה מצב, כאילו תיאור של המצב האידיאלי. כן? בחברה מתוקנת, כך צריך להיות, זה באמת העין תחת העין. ואף פעם לא התכוונו חז"ל לבוא ולהגיד שזה לא כך. כן, כן, אבל זנין של החתם סופר. לא, לא, זה, לא, לא, אל תזלזלי.
זה שאמר שחדש אסור מהתורה.
מי? כן, לא, לא, זה לא סתם. ולכן הוא כל כך הרגיז את הקנאים, כפי שהיו, כשהם היו מכנים את עצמם, כן? אז באמת במצב האידיאלי, האמיתי, אין תחת אין זה פשט.
מה, אסלאם עושה את
זה פשט? זה פשט. לא התכוונו למשהו אחר. עכשיו, מה אני עושה עם המציאות מקולקלת? כן, אבל אני אומר, זה לא מניטו אמר וזה. זה ממש כתוב שם שחור גבי לבן. כן, אפשר להגיד שמניטו אמר, אין לי מקור, אז הנה, יש מקור. יש, וזה לא מבחינת פשרה, וזאת הנקודה החשובה.
זה
מבחינת הבנת המציאות, הבנת המציאות בדיוק, זה לא פשרה. מי שטועה כאן ומתחיל לצאת מזה, כי זה לא פשרה.
אני בהיסטוריה שלמדתי,
כן,
וכל הסיפור של הקראות, הרי ענן בן דוד היה מבית המלוכה בעצם.
כן, נכון.
המאבק היה כלכלי ושליטה.
לא, היה שהוא רצה להיות הגאון הבא.
נכון, כן, ועד לא. היה כסף, חלומות,
בסדר, אבל...
אז המקור,
הפראות... בסדר, אבל זה לא קשור, רבי יהודה לוי הוא מאות שנים אחרי זה.
כן, אבל המעניין הוא שמלכתחילה השורש של הדבר לא היה עניין של...
תמיד אפשר לחפש את הסיפור שמאחורי כל הדברים. זה כבר לא, אבל זה כבר לא מעניין. השאלה היא שאלה, היא טענה עקרונית. כן? אז אם הייתי בא ואומר מצד הרפורמים שהיו מאוד חזקים בהונגריה באותה תקופה, למה אתה אומר פשרה, אתה מחפש את ה... את הדברים, כן, זה לא פשרה, הנה, נכון. אומר, לא, זה לא מהצד הזה בכלל, כל הדברים האלה. ממש לא. אפשר גם כן לקשור את זה גם עם אמירות אחרות של חכמים אחרים. יש כאן, ולכן מה שחשוב בסופו של דבר זה מהן גבולות הגזרה. כי לכאורה כאן אני יכול כמעט לבוא ולהגיד כל דבר. לא, לכן אני אומר, אורתודוקסי לכל דבר. כן? והשאלה איך אני יודע, מה השיקול שמביא אותי לבוא ולהגיד כרגע, עם הנתונים שיש לי מול העיניים, אני אומר, עין תחת עין, זה ממון. זאת אומרת, השאלה היא כאן היא גם כן שאלה של איך אני מקיים את החברה שבה אני חי כרגע.
אם החברה תשתנה,
אז יכולה... וזאת השאלה הגדולה. האם לעתיד לבוא? האם לעתיד לבוא?
זה העין תחת
העין. סנהדרין יבוא ויגיד, זה העין תחת העין פשט.
מה
יקרה?
השאלות שהוא מעלה פה, איך בדיוק תעשה... אחד שיש לו עין אחת,
אתה
צריך להעביר אותו, והשאלה
נשארת. נכון, נכון, לכן אני אומר. מול מה שריאל מסביר כאן, הוא בגישה אחרת כאן.
אה, זה גישה אחרת.
זה גישה אחרת.
רגע, חיים, כשאומרים שיש בגמרא, שאומרים שלא חרבה ירושלים, כן,
לדין תורה.
זה בדיוק, על זה מדברים.
כן, כן, זה קשור. זה קשור לזה, כן, יעקב הדין את ההר וזהו. הוא אומר, סליחה, אולי במדבר כן. כמה היה? אחד, מצאו אחד מחושש עצים, אפשר להלביש עליו כל מה שרוצים. בסדר, אפשר להרחיב גם את הרשימה ונגיע לכמה. שישה, שבעה.
כולם היו צדיקים.
לא כולם היו צדיקים. לא כולם היו צדיקים, אבל כולם חיו במציאות מסוימת. בסדר? עכשיו המציאות היא מה לעשות אחרת. אז במקום לבוא ולפקוט על המציאות ולהגיד אני... לא. אז מה המציאות? דיין צריך לדון לפי הנתונים שמול העיניים שלו. אז באמת, מה זה יעזור עכשיו? אני אתן לו עוד בוקס? לא נעים. אז כמה ימים יהיה עם פנס ב... הציבור, מה הוא לומד מהדבר הזה? לאורך זמן זה לא פוגע בכיס שלו.
בגלל זה גם ראש המגיד על איש הסרטה, מי שבקלו מנעפים בפלא, כי אין השפעה של זה על הציבור. יש גם השיקול,
יש גם שיקול נוסף. כן? זאת אומרת, לא סתם אני מפעיל חוקים, אלא כדי גם כן להעלות את הרמה המוסרית של החברה. ואם אני לא מסוגל להעלות את הרמה המוסרית של החברה, על ידי זה שאני אתן לו בוקס, אז אולי אני צריך לחפש כאן חלופה. אבל יש גבולות. יש גבולות. לא כל דבר אפשר לבוא ולדרוש. וכאן זה ברור שזה הוויכוח עם הרפורמה. אני לא יכול לבוא ולהגיד. יש כללים וחזל כבר קבעו את הדברים. אף אחד היום לא יכול להמציא גזרה שווה. זה כלל. למה? לכאורה אני יכול...
רגע, הרפורמה
מקבלת
את חז"ל? לא הבנתי.
הרפורמה שהוא מכיר היא לא הרפורמה של היום בדיוק. בסדר? זה לפני...
שמירה בלאזן מכיר.
כן, לפני 150 שנה, הדברים עוד... זה מה? יש כאלה שכן, חלק לא. זה לא היום. בסדר? זה לא המצב של... מה?
השכלה.
זה לכיוון השכלה, אבל זה גם לכיוון סמכויות, גם כן, שכל מיני. אז גר השבת אתה לא דן. אבל יש מידות אחרות. מה כן ומה לא. זאת השאלה, וסביב הדברים שהוא כותב שם, באמת יש כאן עניין, עניין מעניין לראות איך אפשר להתמודד, כי זה כבר לא הקראים דאז, אלא זה באמת הטענה מול הקונסרבטיבים בצורה מסוימת, מול הרפורמים בצורה אחרת, כן? לפחות בתחילת הדרך שלהם.
הטענה
שלא צריכה להיות כלולה. כביכול בא מהצד השני. הנה אנחנו מקבלים את העובדה שהתורה נדרשת על ידי חכמים. אז פעם היה דרש כזה, היום יש לנו את הדרש שלנו. למה לא? זה לא הטענה הקרית. זה טענה אחרת. אבל צריך ללמוד עם הטענה הזאת. למה לא? במיוחד בתחום הזה ש... טוב, קונסרבטיבים רפורמים זה מושגים אמריקאים, כן? אבל ב... מה? כן, אבל בעיקר זה...
נגמרו לארצות הברית, כן.
כן. יש... זה לא שחור לבן. בתקופה שלו יש כל המגוון קיים של כל ה... מה? היום זה כבר... הרי הקונסרבטיבים כמעט ולא... נעלמו. נעלמו, כן. פעם הם היו לפני מלחמת העולם השנייה, התנועה הגדולה בארצות הברית, כן. היום בקושי נשאר.
כן, כי
הם... הם לא פה ולא שם.
הם לא פה ושם, אז הם לא מוצאים כן, אז הולכים...
נכון. לא, הקונסרבטיבים. פעם הרב סולובייצ'יק בעצמו היה שולח חלק מהתלמידים שלו לשמש כרבנים אצל הקונסרבטיבים בארצות הברית כדי להחזיר אותם ל...
מי ממשיך את הרב בלאזר היום?
לא יודע.
התפיסה הזאת יש לה מקום גם בתוך כאן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את התפיסה הזאת, אבל אתה צריך בשבילה גדרות יותר ברורים וצריך השקפה יותר רחבה. מה שהוא אומר זה בוודאי נכון. אבל
השאלה
מה הגדרים שאתה שם
אותם? זה בדיוק הנקודה. אם אין גבולות לגזרה,
נכון.
הכל פרוץ,
זהו.
ואז הרפורמים צודקים.
נכון.
אבל אם אני שם את ה... מגדיר בדיוק מה כן ומה לא, ושוב, ההגדרה היא על פי המסורת. ולכן הכללים שהיום, לא, היום, וגם מאות שנים ואלפים, שלא דנים, אף אחד לא ממציא גזירה שווה, אלא אם כן הוא קיבל מרבותיו וכו'. וכל הדברים האלה, זה מגדיר למעשה את המסגרת, אבל בתוך המסגרת הזאת יש חופש פעולה לחכמים של דור מסוים, לבוא ולהגיד, בהתחשב בנסיבות, כך אני פוסק למעשה היום.
לקהילה שלי.
לקהילה שלי, ודאי, ודאי.
לא, היו
ברוזים
כאילו
זה מלחמת ישראל. בסדר, אנחנו כבר בממדים גלובליים, כן?
בסדר.
מה?
מכון צורת, זה בפועל משהו.
ברור, זה ודאי, לא רק, זאת אומרת.
לא, זה יישום.
זה יישום של חלק מהדברים, ודאי. אבל זה נראה באמת קשור לכל הוויכוחים האלה. אנשים מוכנים לקבל את זה שיש פחות חלק מהאנשים, בוא נגיד את זה ככה. טוב, תורה שבכתב זה תורה שבכתב, זה השורש של הכל. לא. קיבל משה שתי תורות. וזה לא מקרי. ואם הוא קיבל שתי תורות, יש לזה הסבר ויש לזה טעם. כן? אז יש עקרונות בצד אחד, ובמצב מתוקן, זה לא רק עקרונות, זה מעשי, ובצד שני, זה התורה שבעל פה, יש יישום של אותם עקרונות במציאות מסוימת. קראים לא רצו את הדבר הזה, כאילו הם בחברה אידיאלית. זה מה שיוצא מהוויכוחים שלה.
חיים, אני חושב שדווקא זה קשור אולי גם להיום, כל נושא של חופשי, חופשי למצוות, זה בסוף בן אדם רוצה את מה שבא לו, ברמה הכי בסיסית של הקיום שלו. אני לא יודע אם זה כל כך כזה, אתה יודע, נושא תיאולוגי אמוני. בסוף בן אדם בוחר, שמה, בהחלטה שלי, לא מתאים לי כל הדבר הזה. ונראה לי שזה מאוד נוח, כאילו, אולי בתקופה שלהם. כן, אני אפרש איך שאני רוצה, אני אעשה איך שאני אלך.
חוסר לשיעור הקודם המנצחות.
זה חוזר לשאלה שכנראה תמיד הייתה קיימת, זה לא המצאה של היום, שכל אחד ממקם את עצמו מול הדרישה של השולחן ערוך במובן הזה, כן, ואומר זה מסתדר לי, זה פחות מסתדר לי. זה לא חידוש, זה לא חידוש. אתה רואה את הספרות של השאלות ותשובות. זה בדיוק מה, אחרי אתה בשביל מה אתה צריך לשאול שאלות. והתיאורים של מה של כל המציאות שמסביב לכל השאלות האלה. אתה רואה שחלק מהאנשים ניסו בדרך זו, בדרך אחרת. יש כאלה שלא שאלו בכלל, כן? ברור, בסדר, אבל זה ההבדל בין הפרט ובין הכלל. השאלה העקרונית היא מה המחויבות של הכלל. אז אם אתה בא ואומר, וזו העמדה המסורתית, האורתודוקסית, שהכלל מחויב ככלל לשולחן ערוך, זה מה שמניתו למשל מסביר בכל מקום, אז אחר כך יש דיון אחר, איך הפרט ממקם את עצמו מול הדרישה של הכלל. וכאן כל המגוון קיים, מ-0 עד 100% ואפילו 300% היום, שמוסיף,
נכון.
וזה אפילו לא חומרות.
שעדיין, זה עדיין עם הכלל, 100-0 זה לא שמות, זה עדיין הכלל.
אבל זה עדיין במסגרת הכלל.
הכלל,
עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים, לא, השולחן ערוך כבר לא מחייב את הכלל.
ואז היא כבר יציאה מהכלל.
וזה כבר, אתה הוצאת את עצמך מהמסורת. כן? השאלה, הטענה היא, למה אתה רוצה לקפע את זה כפי שהיה לפני 400 שנה? או 500 שנה? למה אתה לא מוכן היום? זה הוויכוח האמיתי. אז הוויכוח הזה מתחלק למעשה לשניים. אחד מול אלה שאומרים, אנחנו לא מקבלים את השולחן ערוך כמחייב. זה הרפורמה, וככה זה התפתח, כל מיני גוונים. ויש ויכוח פנימי בתוך גבולות הגזרה, שהאם אתה מקבע את מה שהחתם סופר אמר בקונטקסט אחר לחלוטין, חדש אסור מן התורה, או שאתה בא ואומר כמו הנין שלו, שיש מחף פעולה מסוים בתוך גבולות הגזרה. זה הסיבור. טוב.
רק רגע, השאלה אם החדש מן התורה לא היה מתאים לאותו דור ולאותה תקופה, זה לא אומר...
בסדר, זה כבר עניין של איך אני... טוב, קודם כל... כשהחתם סופר את מה שהוא אומר, זה בכלל לא בקונטקסט הזה, כן? אז זה ויכוח אחר.
אבל מבחינה עקרונית מותר את כל דור לתנאים שלו, זה לא אומר שהם